ויברח דוד מניות ברמה, ויבוא ויאמר לפני יונתן, מה עשיתי, מה עווני ומה חטאתי לפני אביך, כי מבקש את נפשי. ויאמר לו, חלילה לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול, או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני. ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זו. וישבע עוד דוד, ויאמר ידוע ידע אביך, כי מצאתי חן בעיניך. ויאמר אל ידע זו יונתן, זאת יונתן, פן יעצב. אולם חי אדוני וכן נפשך, כי כפסע ביני ובין המוות. ויאמר יונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך? ויאמר דוד אל יונתן, הנה חודש מחר, ואנוכי ישוב אשב עם הלחם, עם המלך לאכול. ושילחתני, ונסתרתי בשדה, עד הערב השלישי. אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת, נשאול נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם, עירו, כי זה וחיינים שם, לכל המשפחה. אם כה יאמר, טוב, שלום לעבדך, ואם חרו יחרה, לא דע כי חלתה הרעה מאמו. ועשית חסד על עבדך, כי בברית אדוני הבאת את עבדך עמך. אם יש בי אבון, המיתני אתה, ועד אביך, למה זה תביאני? ויאמר יונתן, חלילה לך, כי אם ידוע ידע כי חלתה הרעה מאם אבי לבוא עליך, ולא אותה אגיד לך. ויאמר דוד אל יונתן, מי יגיד לי, או מה יענך אביך קשה? אומר יונתן אל דוד, לך ונצא השדה. היצוא שניהם השדה. ואומר יונתן אל דוד, אדוני אלוהי ישראל, כי יחקור את אבי כעת מחר השלישי, והנה טוב אל דוד. ולא אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. פה יעשה אדוני אל יונתן וכה יוסיף, כי ייטיב אל אבי את הרעה עליך. וגליתי את אוזניך ושילחתיך והלכת לשלום, ויהיה אדוני עמך כאשר היה עם אבי. ולא ימודני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות. ולא תחית את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא בחית אדוני את אויבי דוד איש מעל פני האדמה. ואחות יונתן עם בית דוד, ובקש אדוני מיד אויבי דוד. ויוסף יונתן להשפיע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. ויאמר לו יונתן מחר חודש, ונפקדת, כי יפקד מושביך. ושלשתה תרד מאוד, ובתה אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, ישבתה אצל אבן, האבן העזב. ואני שלושת החיצים ציד האורה, ושלח לי למטרה. והנה אשלח את הנער, לך מצא את החיצים. אם אמור אמר לנער, הנה החיצים ממך והנה, ככנו ובוא, כי שלום לך, ואין דבר, חי אדוני. אם כה אמר לאלם, הנה החיצים ממך ואלה, לך, כי שילחך אדוני. הדבר אשר דיברנו, אני ואת, הנה אדוני ביני וביניך עד עולם. ויסתר דוד בשדה, ויהיה חודש, וישר המלך אל הלחם לאכול. וישב המלך על מושבו כפעם בפעם, כמושב הקיר. ויקום יונתן וישב אבנר מצד שאול, ויפקד מקום דוד. ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקראו בלתי טהור הוא, כי לא טהור. ויום אחרת החודש השני ויפקד מקום דוד, ואומר שאול אל יונתן בנו, מדוע לא רב ואין ישי גם תמול, גם היום אל הלחם. ויען יונתן את שאול, נשאול, נשאל דוד נעימדי, עד בית לחם. ויאמר שלחני נא, כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי אחי, ואתה, אם מצאתי חן בעיניך, ימלת נא, ואראה את אחי, על כן נובל, שולחן המלך. ויחר אף שאול ביונתן, ויאמר לו, בן נעבת המורדות. הלא ידעתי, כי בוחר אתה לבן ישי, לבושתך, ולבושת ערבות עיניך. כי כל הימים, אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיקון אתה ומלכותך, ואתה שלח וקח אותו אליי. כי בן מה מתו. ויען יונתן את שאול אביו ויאמר אליו, למה יומת נעשה? ויתל שאול תחנית עליו להקותו. וידע יונתן, כי חלה ימי אביו להמית את דוד. ואקם יונתן מימה שולחן בחור יאף, ולא אכל ביום החודש השני לחם, כי נעצב אל דוד, כי יחלימו אביו. ויהי בבוקר, ויצא יונתן השדה למועד דוד ונער קטון עמו. ויאמר לנערו, רוץ מצנה את החיצים אשר אנוכי מורה. הנער רץ, הוא ירה החצי לעבירו. ויבוא הנער עד מקום החצי אשר ירה יונתן, ויקרא יונתן אחרי הנער ויאמר, הלא החצי ממך ואלה. ויקרא יונתן אחרי הנער, מהרה חושה, אל תעמוד. ולקט נער יונתן את החצי, ויבוא אל אדוניו, את החיצים, ויבוא אל אדוניו. והנער לא ידע מאומה, אך יונתן ודוד ידעו את הדבר. ויתן יונתן את כליו אל הנער אשר לו, ויאמר לו, לך אבי העיר. הנער בא מדוד קם אצל הנגב, ויפול אחיו ארצה, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו עד דוד יגדיל. ויאמר יונתן לדוד, לך לשלום. אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני למור, אדוני יהיה ביני וביניך ובין זרי ובין זרעך עד עולם. ויקום וילך, ויונתן בא העיר. אחרי הפרק הקודם שהסתיים בהופעת נבואה מיוחדת על שאול, התבטלות של שאול, פשיטת בגדי המלוכה, המפתח להמשך הדרך נמצא אצל שאול ביד. דוד לא יודע מה תהיה התוצאה, ולכן הוא מנצל, אומרים המפרשים, את ההזדמנות ששאול עדיין נמצא בהתנבאות, והוא בורח. בורח לביתו. וכשהוא בורח מביתו, הוא רוצה שיונתן יעזור לשאול ולדוד לברר סופית את מערכת היחסים, האם תהיה פה חפיפה, האם יש שיתוף פעולה בין שני הכוחות הללו, כוח שאול בנה של רחל וכוח דוד בנה של לאה, האם יהיה חיבור בין בנימין ליהודה? האם שני הכוחות האלו יוכלו לתפקד יחדיו? ירנתן נמצא בעמדה של אהבה עצומה לדוד. אנחנו רואים בפסוקים, שכן מפסוק י"ב עד פסוק י"ז, פסוק אחרי פסוק, פסוקים לשונית קשים, אבל כולם מבטאים ברית מאוד מאוד עליונה. יונתן אומר אל דוד, עוד לפני כן גם, בברית השם הבאת את עבדך עמך בפסוק ח', וזה דוד אומר ליונתן, אחר כך יונתן אומר לדוד את פסוק י"ב, אני אחקור את אבי כעת מחר השלישית. זה נושא קיומי ליונתן, הוא צריך לחקור עד היכן הדברים מגיעים, מה קורה. והוא אומר, הנה טוב אל דוד ולא אז אשלח אליך וגליתי את אוזניך. זאת אומרת, אם יהיה דבר טוב, אני יכול לשלוח שליחים, יכול לפרסם את זה. אומר רש"י, ישלח בשליח, לפרסם בציבור, כן, יש מערכת יחסים חיובית, יש פה קומה שהולכת ונבנית בין דוד לבין שאול, צורה חדשה. אבל אם יהיה רע, חס ושלום, אם הוא מחליט לעשות רעה, וגליתי את אוזניך, אומר רש"י, גיליתי אני בעצמי. זה דבר שצריך להסתיר אותו, דבר שהוא נעלם, ואז לא שולחים שליח גם ברמה הטכנית, אומר רבנו ישעיה, שחס ושלום לא יגלו, אבל גם בכלל לא טוב לפרסם את הדבר הזה, יש פה דבר מקולקל, משובש, אנחנו לא רוצים לפרסם את הדבר הזה. יונתן מוסיף עוד ועוד דברים אל דוד, פסוק י"ד, ולא ימודני חי ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות, לשון בקשה, פירושו, אני רוצה שתעשה איתי חסד, מה החסד שאתה תעשה איתי לי בטרם אני אמות, שלא תחריט את חסדך מן ביתי עד עולם. יונתן מבקש חסד של דוד, חסדי דוד הנאמנים, שהם יהיו לעולם כלפי. גם באחרית השם את אויבי דוד, גם שהקדוש ברוך הוא יעזור לך וכל האויבים שלך יקרתו, אתה תזכור איתי חסד. רש"י פה מרחיב לעוד סוגיה, אבל נשאר ברובד הראשוני הזה. ושוב ושוב יונתן ודוד קורטים ברית, והכרות יונתן, ועוד את הסוג י"ז, ויוסף יונתן להשביע את דוד כי אהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. כן, יש פה שבועה גדולה וברית גדולה ותפילה, והקשר ביניהם, בין יונתן לדוד, מגיע פה לשיאים של דבקות, לשיאים של חיבור, לשיאים של אהבה ושבועה וחסד הדדי. מאוד מאוד, מאוד מאוד עניונים, מאוד גבוהים. לאור זאת צריך להבין שהתחקיר הזה שיונתן אמור לערוך והבאת התוצאות של התחקיר לדוד, זה יותר מאשר מידע לדוד האם אתה נמצא בסכנה או לא. ביטויים כל כך קיצוניים של אהבה, ביטויים כל כך עליונים של שבועה, של חסד הדדי, של רגישות, יולידו בוודאי יותר מאשר העברת מידע טכני. הם יולידו בוודאי העברת מסרים עמוקים מאוד, העברת מסרים איכותיים מאוד בין שני האישים הללו, בין יונתן לבין דוד. שניהם בוחרים ביחד איזו שיטה שאמורה מצד אחד לברר, ומצד שני כנראה גם לפעול איזה משהו ביניהם, ליצור איזה הבנה יותר עמוקה ביניהם על מה קורה עם דוד, לאיפה דוד צריך ללכת. אומר דוד אל יונתן, הנה חודש מחר ואנוכי ישוב ושב עם המלך, פסוק ה', ישוב ושב, הכוונה אני רגיל לבוא לשבת עם המלך, ככה רגילות, ופתאום אני אתנהג בצורה שונה, חריגה, ושילחתני, אתה תיתן לי רשות ללכת. למרות שכולם רגילים לבוא לאכול סעודת ראש חודש עם המלך, אומר רש"י, כל אוכלי שולחן המלך אין נמנע איש מלבוא אל הלחם, כולם הולכים, אני אלך. ולא רק שאני אלך, פסוק ו, אם ישאלו, אם אבא שלך ישאל מה קרה, אתה תאמר, נשאל, נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם. דוד ביקש משהו, לרוץ, זה לא סתם ללכת, ביקש לרוץ לבית לחם. זאת אומרת שיש פה משהו שהוא מבטא תנועה חריגה, שזה משהו חריג של דוד המלך, בריחה כזאת של דוד, לרוץ לבית לחם, עירו, כן, הדגשה פה שזה המקום שלו, זה העיר שלו, נקודת המוצא שלו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה, גם המשפחה שלו עושה חגיגה בראש חודש, והם רגילים כל הזמן להתקבץ ולשמוח ביחד, והוא חוזר לבית, לנקודת המוצא. כשאנחנו נראה את הדברים כשהם מתממשים בפסוק כפתט, כפחת, ויען יונתן את שאול משאול נשאל דוד ממדי עד בית לחם, ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה עלינו בעיר, ויונתן מוסיף והוא ציווה לי אחי. זאת אומרת, הוא ציווה אחי, מי זה אחי? אפשר לפרש רש"י, אח שלי, אומר דוד, ציווה לי לבוא, זאת אומרת אחי הגדול אליאב ציווה אותי שאני אבוא הביתה. אפשר לפרש אחי, כך דוד קונה, כן, אל יונתן, משתף אותו בעניינים המשפחתיים, ואתה אם למצאתי חן בעיניך אימלטנה, לשון אימלטה זה לשון יותר ריצה, אבל יותר מריצה. זה מה שאנחנו קוראים היום קפיצה מהירה כזאת. זה מין משהו, הפתעה כזאת. יותר הפתעה. זאת אומרת שאני פתאום, באופן פתאומי הולך. באופן לא, לא צפוי. הוא אדם שנמלא. זאת אומרת, הדבר שהוא לא, לא צפוי. אני יודע שאתה סדר, ואני כאילו יותר מהסדר. עם אלטנה. וראה את החי, על כן לא אבוא לשולחן המלך. השאלה שצריך לשאול, מה כל כך מרגיז בזה? מה כל כך מרגיז? את שאול. טוב, אז נגיד, יש פה בחור שקוראים לו דוד. נגיד, בינך לבין עצמך אפילו אתה שונא אותו. נגיד שאתה רוצה להסתיר אפילו שאתה שונא אותו. הוא לא בא לאכול איתך סעודת ראש חודש. למה הוא לא בא? הוא רצה ללכת הביתה של המשפחה שלו. א', זה לא סיבה לקוס. אז מה, אז הוא הלך למשפחה שלו. אפילו זה ברגע האחרון, זה לא תוכנן, זה ההפתעה. הוא ברגע האחרון אמר, אני חייב לרוץ, בעצם האח שלי קורא לי, או שאני ממש מתגעגע הביתה, או אין לי מושג מה. אז הוא רץ הביתה בהפתעה לא מתוכננת. זה סיבה לקרוס, זה סיבה לחרון אף. שניהם ברור להם מראש שזה יהיה המבחן. ברור להם שפה נקודת המבחן. אם, איך התגובה של שאול לדבר הזה, זה אבן הבוחן הכי טובה. למה זה אבן בוחן כל כך טובה? כן, דוד אומר בפסוק ו, הוא יוזם את זה. הוא אומר, אם כה יאמר טוב, אז שלום לעבדך. ואם חרו יחרה, דע כי חלתה הרעה ממנו. בטוח הוא נורא. למה זה אבן הבוחן למערכת היחסים בין שאול לדוד? למה ששאול ייקח בכלל? מה אכפת לו שדוד הולך לאכול? אולי עד רבה. אם אתה כל כך שונא את דוד, אם כל כך מעצבן אותך, אז אולי דווקא טוב שהוא קצת ילך מדי פעם, שלא יהיה לך כל הזמן. כל פעם אתה רואה אותו, אתה רק מתרגל. שלוש פעמים ראית אותו, זרקת עליו חנית. אז שהוא הולך, טוב מאוד, שילך קצת למשפחה שלו. מה כל כך מקומם? אנחנו רואים גם את התגובה של שאול כלפי יונתן. אחרי שיונתן אומר, נשמע דבר מאוד, מאוד פשוט, הוא ביקש ממני טובה, והלכת, ביקש רשות ללכת למשפחה שלו. סביר. מה התגובה של שאול? בסדר. נגיד אפילו ביקש מנתן ולא משאול עצמו. בסדר. אז מה הוא ביקש? ביקש ללכת הביתה שלו, לאכול סעודת ראש חודש בבית. אז הוא לא הלך למנהל, הוא הלך לסגן המנהל. מה הוא ביקש בסך הכל? הוא לא ביקש עליו המשכורת, הוא רק ביקש ללכת הביתה רגע אחד, ליום אחד. תראה את התגובה, בין אהבת המרדות, בין אהבת המרדות, אתה שייך למורדים. לפי חזל, זה, הוא התחיל לקלל את אמא שלו. שאמא שלו היא לא תנועה, והיא מתנהגת בצורה של מרד. מרד ממש, יש פה מרד. ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך, לבושת ערוות אמך. איזה לשון חריפה. איזה לשון נוראית, מי מעיז להגיד משפטים כאלו? איזה אבא אומר לבן שלו מילים כאלו? איך הגענו מסעודת ראש חודש תמימה שמישהו לא בא אליה והלך להורים שלו לכזאת, כאלו אמירות קיצוניות, טרגדיות, איזה משפטים חריפים ששאול אומר כאן? לא רק זה, פסוק למד ג' ויתל שאול את החנית עליו להקותו. לא פחות מזה, זה סיבה לזרוק חנית על יונתן. איפה הפרופורציות בין נגיד אפילו יונתן לא עשה בסדר שהוא שחרר את דוד בלי הסכמה. זה מצדיק מילים כאלה בוטות, זה מצדיק לזרוק עליו חנית. צריך לחזור ולדברים שאמרנו כבר בשיעורים הקודמים, דברים שאחרי שחשבתי עליהם, היה לי סייעת את ישמעי, חשבתי עליהם ומצאתי שהחתם סופר אומר אותם. אז אמרנו באחד השיעורים הקודמים, ועכשיו ראיתם את החתם סופר. המערכת היחסים בין דוד ליונתן, בין שאול לדוד, סליחה, היא מאוד מסובכת. צריך לחזור ולהגיד שוב פעם, כמו שראינו לאורך כל הדרך, שאול לא יכול לדוד. זה לא ששאול רק שונא את דוד. הוא לא יכול להיות רגע אחד בלי דוד. אם הוא יהיה רגע אחד בלי דוד, המלכות מתפרקת. צריך להבין את זה. המלכות מתפרקת לחלוטין. רגע אחד בלי דוד. כי כל פעם ששאול נמצא לבדו, וזה סוד כמוס, שרק האנשים המקורבים ביותר יודעים את הסוד הכמוס הזה. אם רגע אחד שאול נמצא לבדו, שרה ממנו רוח השם, הוא משתתה, הוא משתתה. ככה ראינו, שתתי, הוא עושה שטויות. אומר דברים לא הגיוניים. ראינו את זה בפרק י"ח. ואם אחרת ותצלח רוח אלוהים אל שאול והתנבא בתוך הבית. מה זה התנבא בתוך הבית? אומר רש"י, מדבר דברים של שוטים, דברים לא הגיוניים. המלך מטורף בדעתו, אומר דברים לא אחראים בכלל. המלכות כולה מתמוטטת, זה הסוד הכי כמוס. הוא חייב את דוד לידו, ובלי דוד צמוד אליו, כל המלכות שלו שווה כקליפת השום. אומר חתם סופר, יש לו בפרשת במדבר, זה פרשת חתם סופר על התורה, אבל בפרשת במדבר יצא ככה שבאותה שנה כנראה ההפטרה, הייתה הפטרת מחר חודש, שקוראים כשיום ראשון זה, קוראים את ההפטרה הזאת, שיום ראשון בתוך חודש, אז הוא מסביר את כמה נקודות בהפטרה הזאת. אבל הוא אומר, ידוע ששאול היה רוח רע מבעתתו, ולכן כל פעם שהיה קיבוץ אנשים, בפרט בסעודת מועד וראש חודש, כל השרים היו יושבים לפניו, לפני שאול. אנחנו רואים שאבנר בנר נמצא פה גם. זה השר הצבא, זה כל האנשים הכי רציניים של הממלכה. ואם יש טיפה רוח רעה, מיד הוא צריך את דוד דחוף, ינגן לפניו, כדי שלא יתחלל כבודו בפני השרים והסגנים. כך הוא אומר. אז המלכות של שאול בסכנה. צריך להבין מה זה. כשאתה אומר, אתה יונתן יודע את הסוד. כשאתה אומר באירוע ציבורי, פומבי, כל השרים מגיעים, סעודת ראש חודש, נגיד בשפה שלנו, זה היה ישיבה חודשית, כינוס חודשי של כל הנהגת המדינה. פעם בחודש, כמו ישיבת ממשלה כזאת. כל ההנהגה מתכנסת למקום אחד, ויושבים ביחד עם המלך. וזה אירוע מאוד, מדברים על עניינים שוטפים, ודאי על ענייני המלוכה. אירוע מאוד, מאוד רשמי. לא כל יום יש אירוע כזה. הסוד הגדול ביותר, אסור שהוא יתגלה. אין מלך שנקרא שאול, אין דבר כזה, שאול הוא כבר מזמן לא מלך. רוח השם סתרה ממנו ורוח רעה מבעתתו, הוא לא מלך. אבל אסור לגלות את זה. דוד שומר בקרבו את הסוד, יונתן שומר בקרבו את הסוד. צריך לדעת שבידיים של דוד, נמצאת מלכות שאול. אם דוד יפתח את הפה, או לא רק יפתח את הפה, אם דוד לא יהיה יום אחד שם בכנסים כאלו, הוא חושף את שאול, עירום ועריה לפני כולם. עירום ועריה הוא נחשף. באותו רגע שדוד לא נמצא, לך תדע מה יהיה. המלכות של שאול בסכנה. זה נקרא מרד. לאפשר לדוד ללכת ביום כזה של כינוס ציבורי ולא להיות פה, זה אומר שיכול להיות שאני אתמוטט באמצע האירוע הציבורי הזה, המלכותי, וקלוני יתגלה לעין כל, והתברר שאין מלך. זה מרד בי, זה חוסר אחריות. הממלכה בסכנה. אומר דוד, זה יהיה המבחר. האם שאול, שהוא יודע שהוא צריך אותי, כן? האם הוא מבין מה זה אומר? אם הוא כועס מאוד, כועס, זאת אומרת, שהוא כועס על העובדה שמלכותו בסכנה, יודע שהוא צריך אותי בתור אמצעי בשביל להחזיק את מלכותו, אבל זה בדיוק מה שמגביר את השנאה. כי כל כך הוא שונא אותי, למה הוא כל כך שונא אותי? בגלל שהוא כל כך צריך אותי, לכן הוא שונא אותי. אם הוא לא כועס, הוא לא כל כך צריך. אולי רוח השם חזרה אליו. אולי רוח רעה כבר לא תבעט אותו. הרי בסוף הפרק הקודם ראינו שהוא רוח השם חזרה אליו. הוא הלך והתנבא שם. אולי הוא עשה תשובה. אם הוא כועס כל כך, סימן שרוח השם רעה חוזרת אליו. אם רוח השם רעה חוזרת אליו, הוא צריך אותי. אם הוא צריך אותי, הוא ישנא אותי. הוא ישנא אותי, ימשיך לצורך להרוג אותי. זה לא יאומן, אבל דווקא בגלל שהוא כל כך צריך אותו, אז הוא כל כך שונא אותו. כי בלעדיו הוא כלום. הפרצוף של דוד מול העיניים, הוא חייב אותו, אבל הוא כל הזמן מראה לו, אתה לא המלך, אתה לא המלך. זה שנאה תאומית, דווקא בגלל שאתה כל כך צריך את דוד. ביום הראשון, דוד לא בא. דנו שאול לקף זכות. כתוב בפרק אצלנו, כך כתוב בפסוק כ"ו, הדיוק של החתם סופר. אומר ככה, וישב המלך על מושבו כפעם בפעם אל מושב הקיר. אגב, זה מאוד מעניין, עוד פעם רואים את הקיר הזה, דיברנו על זה קצת. הוא רוצה להחזיק את הקיר, את הבית. ואז כתוב, ויפקד מקום דוד, ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור כי לא טהור. אז עכשיו אנחנו קוראים לו דיבר שאול, הכוונה, הוא לא העביר ביקורת על דוד. טוב, כנראה דוד לא היה טהור, הוא לא בא לאכול, כדי שלא לטמא את הסעודה. חתם סופר אומר, מה זה לא דיבר שאול מה באותו יום? שאול החזיק את עצמו, שמר את עצמו להגיד כלום. ישב ודמם, כי הוא פחד שהוא יגיד משהו לא נכון, והתחלל כבודו. תחשבו, מלך יושב, ראש הממשלה יושב, נשיא יושב, דג, לא, כל הסודו לא פותח את הפה. מרוב פחד, הוא מפחד. אולי הוא יגיד משהו לא טוב, יגיד משהו לא נכון. הוא יודע את המצב הנוראי שלו. אולי יבוא לידי כעס, יתחלל כבודו. ביום השני, כשהוא לא בא, אומר חתם סופר, נראה כאילו תחבולה הייתה פה כדי שיתחלל כבוד שאול לפני הכל. הוא חושד בדוד וביונתן שיש פה קנוניה. אתם רוצים להפיל את המלכות שלי. אתם רוצים להראות לכולם איך אני, מי אני. וכשיונתן אומר, נשאל מימדי את בית לחם, חרץ דינו למיטה כמורד במלכות. שאול דן את יונתן כמורד, פעם שנייה כבר. יונתן מופיע כמורד במלכות. ראינו כבר שאז בקרב הוא שיונתן לא שומע בקול המלך. הנה, עוד פעם אתה לא שומע בקול המלך. תראה, אתה לא אכפת לך. לא אכפת לך שהמלכות מתמוטטת. הוא יודע, יונתן, את הסוד, שהוא לא יכול לשבת יומיים עם השרים בלי נגן המנגן. וכשאמר יונתן למה יומת מה עשה, הראה לשאול שאלת יונתן. כי מה הוא היה עכשיו עונה לו? יונתן לפני כולם, לפני כל השרים, לפני כל המתכל וכל מי שאתה לא רוצה, לפני כולם, יונתן שואל, מה עשה לך דוד? אז מה אם הוא לא בא? זה מין שאלה תמימה כזאת. מה יש לך נשאר לך נותן? תגיד לפני כולם את הסוד הגדול, תגלה. אם הוא לא נמצא פה, אז אני יכול להיות בטירוף, הממלכה בסכנה. אתה לא משאיר לו ברירה. חרה פה. ואז באמת רוח ביאתתו בפועל. שלח חנית להכות את יונתן. מזה ידע יונתן כי חלם עם אבי לוי דוד. יש לו רוח רעה ואין לו פתרון. לכן הביטויים הם מאוד מאוד קשים פה. בוחר אתה לבית ישי לבושתך. אתה עכשיו מוכן לבייש אותי לפני כולם, את אבא שלך, את המלך, בשביל, בגלל שאתה בוחר בדוד. אתה בוחר לבן אישה לתת רשות לבית לחם לביישני ברבים? כעס עצום. כאילו נחשפת פה הרקנות המלכותית, והיא לא גורמת לשאול אהבה לדוד או הבנה. הסתיים תפקידי כמלך. צריכים לתת למלך החדש להתחיל להיכנס לנעליים. בוא נעשה חפיפה מסודרת. אני כבר לא מתפקד כמלך. בוא ניתן למישהו אחר. תיתן ליונתן אפילו להיות המלך. האחיזה בציפורניים במלכות. כשבעצם כבר אתה יודע שאתה מלך. כבר שמואל אמר לך, אתה לא מלך יותר. אתה מחזיק בציפורניים בממלכה. רוח השם שרה ממך. היא כבר נמצאת במקום אחר. אתה יודע בדיוק מי אתה צריך. איפה המלכות נמצאת? ואתה לא מוכן להפנים ולהודות בדבר הזה, ובצורה מסודרת לקרוא לדוד, זה אומר שאתה לא משלים המציאות. זה, הטירוף ימשיך. מבחינת דוד, קודם כל זה אומר, איך המל חפש יותר את שאול. מלכות שאול תלך ותתפורר לכולם מול העיניים. זה מה שיקרה. דוד יכל להציל את מלכות שאול. יכל להחזיק אותה. ולאט לאט בצורה איטית, בלי שירגישו, בלי שכבודו של שאול ייפול, לאט לאט המעבר הזה יקרה. אבל שאול במו ידיו מפורר לעצמו את המלכות שלו. המלכות שלו הולכת ומתפרקת. כי הוא רודף את דוד. הוא לא רוצה להרוג אותו. אמרנו, הוא רוצה אותו פה לידו. הוא רוצה אותו פה לידו, אסיר. הוא רוצה לידו פה, לא מלך. הוא צריך אותו, הוא שונא אותו. דווקא בגלל זה יונתן מבין שדוד צריך לברר עכשיו, צריך לברר לדוד מה הלאה, לאיפה הולכים. אתה, שאול ממשיך להיות המלך למרות שהוא לא מלך, הוא לא מוכן להכיר, המלכות תלך ותתפורר, אבל אנחנו לא נפגע עכשיו, אנחנו לא נהרוס בצורה אקטיבית את מלכות שאול. יש הסכמה, אהבה גדולה, אנחנו לא נהרוס, לא דוד ולא יונתן לא יהרסו במודע את מלכות שאול, היא תלך ותתפורר לבד. מתי מלכות דוד תבוא? סבלנות, לא מהר, זה לא יהיה בצורה של העברה מסודרת, זה לא יהיה בצורה של חפיפה יפה בין שני הכוחות, זה יהיה בצורה אחרת, שונה. שאול ודוד היו יכולים להתחבר ביחד, כלומר יכלו לגייס שיתוף פעולה בין כוח רחל וכוח לאה לבנות ביחד מלכות ישראל. היה אפשר ששאול ייקח את כל הדברים הטובים שבקרבו, ויש בו הרבה דברים טובים, ויצרף אותם, יעניק אותם לדוד, כתמיכה, כתשתית, שמתוכה צומחת מלכות בדוד. ושאול לא מעוניין לעשות את זה. יונתן לוקח על עצמו את המשימה. יונתן יודע שמלכות שאול מתפוררת, והוא מעוניין לקחת את המיטב שבבנימין, את המיטב שבמשפחת בנימין, ולהעניק לדוד, לשבט יהודה. בספר שופטים למדנו, עסקנו בסוף ספר שופטים במלחמה של בנימין נגד כל העם. אז קראנו בפרק כ' פסוק ט' ז', מכל העם הזה, מכל בנימין, 700 איש בחור איתר יד ימינו, 700 לוחמים מיוחדים, קולע באבן על השערה ולא יחטיא. תכונה מיוחדת של לוחמי בנימין, שהם יודעים לקלוע אל השערה והם לא מחטיאים. קלעים. וראינו שזה מופיע גם בדברי הימים, מבני בנימין מורים בקשת, כוח מיוחד של בני בנימין, הם יודעים לראות בקשת. גם בנאום האספד על מות שאול ויונתן בתחילת שמואל ב', ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ונתן בנו, ויאמר ללמד בני יהודה קשת. מה זה ללמד בני יהודה קשת? צריכים ללמד את בני יהודה למשוך בקשת. וכי למה? כי עד עכשיו הקשת הייתה בידיים של בני בנימין. שאול ויונתן, שאול מייצג את ירי הקשת. עד כדי כך שבפסוק כ"ב בקינה הוא יאמר, קשת יונתן לא נסוג אחור. יונתן מזוהה אישית עם הקשת שלו. וצריך עכשיו ללמד את בני יהודה קשת. קשת יונתן קולע אל השערה ולא יחטיא. כישרונות מיוחדים שנמצאים בשבט בנימין. יש בשבט בנימין איכויות שמבוטאות בקשת. ואת האיכויות הללו שנמצאות בשבט בנימין, היה יותר טוב שהיו מעבירים בצורה מסודרת למלכות יהודה, לדוד. הייתה חשיפה. יתרונותיו של בנימין היו עוברות ליהודה. אבל כיוון שזה לא יקרה, צריך לברר, לומר, להעביר את המסר הזה דרך הקשת והחיצים והשדה. איך הולכת להיות ההשתלשלות, איך הולך להיות המעבר משאול לדוד, מבנימין ליהודה. יונתן, בפסוק י' אומר אל דוד, אחרי שדוד שואל אותו, מי יגיד לי? מי יגיד לי מה קורה? כי אתה לא רוצה לשלוח שליח להגיד לי דברים רעים. אומר יונתן לדוד, לך ונצא השדה. הפתרון יהיה בשדה. שם, בשדה אני נוכל לדבר איתך. בשדה, או יותר נכון, אני אעביר לך את המסר. ראינו כבר שבשדה שאול ויונתן, זה הממלכה שלהם, זה השטח שלהם. גם בפרק י' פסוק ג', ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשדה. שוברים בשדה. שדה זה המקום לירי קשת וחיצים. זה מה שאפיין שדה. מקום רחב, אין שם חורש ולא יער. זה לא מפריע. מרחבים ששם שאול ויונתן, זאת הזירה שלהם. מבני בנימין מושכים בקשת. שם בשדה המסרים יעברו. אומר יונתן לדוד, מחר חודש ונפקדת ושילשתה תרד מאוד, יעברו שלושה ימים. זאת אומרת, לא יום אחד, שלושה ימים אתה לא תגיע. תסתתר בשדה שלושה ימים, ואני שלושת החיצים ציד ההורה לשלח לי למטרה. אני אראה חיצים, ודרך החיצים אני אעביר לכם את המסרים. אני יודע לראות למטרה. זה בדיוק העניין שלי, של בנימין. אני יודע לראות למטרה. אם אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה ככנו ובואה, החיצים פה קרובים, בוא תביא אותם לעיר, זאת אומרת הולך להיות שיתוף פעולה. אתה יכול לחזור אל העיר דוד, ובתוך העיר אנחנו נבצע את החפיפה. שלום לך. אבל אם כה אומר לעלם, אגב הוא משנה את הלשון, מקודם זה נער, עכשיו זה אלם. אלם, יש מפרשים לשון נעלם. זאת אומרת, המצב מסובך יותר. לא ברור. הנה החיצים ממך והלאה. החיצים רחוקים. זאת אומרת שזה לא יהיה פשוט. לא תהיה חפיפה עכשיו. החץ הולך רחוק. הדרך של בניין המלכות תהיה מהלך אחר. אני אדאג לזה. אני אהיה איתך. אבל זה לא יהיה בצורה פשוטה. זה לא יהיה בצורה ישירה. אני אחזור לעיר, אתה תלך לך לדרכך, והמסרים או החיצים שבנימין שולח יגיעו אליך בדרך ארוכה. לאיפה יונתן שולח לדוד? לבית לחם. בבית לחם זה נחלת יהודה. אבל בתוך נחלת יהודה קבורה שם רחל. בבית לחם. זאת אומרת, שם אצלך בתוך יהודה יש שם זרעים, קבורת רחל שם, יש יסודות שיגיעו אליך. הוא מנסה לרמוז לאבא שלו, דוד הולך לבית לחם. מה זאת אומרת הולך לבית לחם? נכון, הוא הולך למשפחה שלו, אבל בית לחם, אתה זוכר מה זה בית לחם? בית לחם זה רחל. בית לחם זה אנחנו. דוד, הוא רוצה לחבר, הוא רוצה לשתף פעולה. אבל התגובה של שאול, קח אותו אליי כי בן מוות הוא. ולכן בבוקר כשיונתן יוצא לשדה והוא שולח את החיצים, הוא יראה אותם רחוק מאוד. הוא ירה חצי לעבירו, הוא ירה את החצי מאוד 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 רחוק. וכשהנער רץ, יונתן קורא לו, החצי ממך והלאה. נערך הוא שאל תעמוד. זה יותר מאשר להגיד לדוד אתה בסכנה או לא בסכנה. זה לומר שהדרך תהיה מאוד ארוכה. הדרך להקמת מלכות בית דוד, השלבים של המעבר מהיסודות הבנימינים שצריכים להגיע ולהתחבר אל דוד, הדרך תהיה ארוכה. דוד בא מהנגב, מכיוון דרום, מכיוון יהודה, והשתחו שלוש פעמים. דוד יודע להתבטל אין משהו שצריך לקבל, ודוד יגדיל לבכות. זה לא רק בכי של פרידה, זה בכי הבנה כמה הדרך תהיה ארוכה. כל הפרקים הבאים שיתארו את הסיבוכים הגדולים, את הבריחות הגדולות, את הסכנות, את הדברים האיומים ונוראים שאנחנו נראה, נוראים ואיומים אנחנו נראה, זה הכל כלול בבכי הזה פה. הבכי הזה שדוד הגדיל זה הבנה, הפנמה עמוקה. כמה כואב שלא יודעים לחבר כוחות. מה המשמעות זה שלא יודעים לחבר שני יסודות בעם ישראל. מחר חודש. הלבנה, כשהיא מתחדשת, היא רמז למלכות בית דוד. אנחנו אומרים בקידוש לבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים. הגמרא בראש השנה אומרת זאת הייתה סיסמה מוסכמת לבשר על קידוש החודש. מלכות בית דוד נמשלה ללבנה, גם מצד הענווה, אבל גם מצד שהיא לפעמים בהתחלה מאוד מאוד נסתרת, מאוד קטנה, והתהליך הגדילה לוקח זמן. ובראש חודש, כשהלבנה בקושי נראית, השאלה אם אנחנו שמחים או עצובים, השאלה אם אנחנו נזכה להשלמה מהירה של מלכות בית דוד או השלמה איטית, אנחנו מתפללים. ובשירי דוד עבדך אנחנו מתפללים בראש חודש. הנשמעים ביריך האמורים לפני מזבחיך, שירי דוד עולים על נס בתפילת ראש חודש. זה הנושא של תפילת ראש חודש. האם נזכה להצליח להגביר, לקרב את עצמנו אל שירי דוד? אומר השם משמואל על פרשת השבוע שלנו, פרשת תולדות, דוד היה זקוק ליונתן. יונתן שילח אותו, זה לא שיונתן שילח אותו, אמר לו לך. יונתן גם נתן לו מטענים האישיות שלו. בשלושת החיצים האלו מרמזים על המטענים הרוחניים והנפשיים שיונתן העניק לדוד. יהונתן אמרנו, הזכרנו דברי הרד"ק, שמאז שיונתן ודוד קורטים ברית, מופיע בתנך תמיד יהונתן עם ו' עם ה'. שלוש אותיות ראשונות של שם הוויה נמצאים בו, י' ק' ו'. שם השם נתן. יונתן רוצה לתת עולם רוחני, להעניק את כל המיטב הרוחני שיש בו לדוד. שלוש אותיות, אומר השם משמואל, י' ק' ו', כנגד שלוש חיצים. מופיע בהרבה ספרים מהעניין הזה. דוד עכשיו נמצא באיזושהי גלות, כמו שהעם ישראל לפעמים יוצא לגלות, נודד כציפור בשדה, איתו נודדת השכינה, אינו נודדת הממלכה על פני השדה, אבל יש משהו שהולך איתו. יונתן שולח איתו את הרצון, את האהבה, את השבועה, את ההבטחה. וכל מה שקורה לדוד, אומר פה, הם דוגמה לכנסת ישראל. שדוד נמצא בגלות, שדוד צריך להסתובב פה עכשיו, זאת אומרת שעדיין השכינה עוד לא שורה במלואה. הלבנה עוד לא מהירה במלואה. אבל יש אנשים, יחידי סגולה, נסיכים, יונתנים, שמלאים רצון, מלאים תפילה, מלאים גיוס כוחות, מנסים לתת את כל המיטב שבקרבם כדי לעזור, להושיע, לקרב כמה שאפשר, שסוף סוף תמצא את מנוחתה, גם אם זה ייקח הרבה זמן. הם מלאי אמונה, גם אם החץ הוא הולך ארוך טווח. שבת שלפני ראש חודש, היא ערב ראש חודש, אנחנו מתמלאים בציפייה איך יראה החודש הקרוב. האם אנחנו נהיה כמו יונתן? האם אנחנו נהיה נבוא במאמצים רוחניים כלפי החודש הבא? אם ערב ראש חודש חל ביום חול, יש נוהגים להתפלל תפילת יום כיפור קטן בערב ראש חודש, זמן של תשובה, זמן של מאמצים רוחניים, לקראת ההתחדשות, אולי נצליח לקרב קצת את מלכות דוד. אבל בשבת לא מתענים. אז מה עושים בשבת, בערב ראש חודש? קוראים את פרשת מחר חודש, קוראים את ההפטרה הזאת. לומדים מיונתן. הדרך ארוכה, קודם כל הענבה הזאת, הציפייה, הסבלנות גם לחיצים ארוכים, והרצון לתת, לתמוך, לסייע למלכות בית דוד כשהיא תשוטט בשדה. דווקא הרקע הזה תבוא ביקורת של חז"ל על יונתן. דווקא על רקע הרצון של יונתן לתת ולהעניק, חז"ל יבקרו אותו על זה שהוא לא נתן מספיק. היה צריך לתת עוד יותר לדוד. יונתן אם הוא היה, הוא בוודאי רצה לעזור, היה יכול לעזור עוד קצת, עוד יותר, ולמנוע עוד כמה תקלות. פרק א', פסוק א', פותח בויקום וילך, דוד קם והולך, ויונתן בא מהעיר, יונתן חוזר מהעיר. יונתן לא מלווה את דוד, יונתן לא מצייד את דוד להמשך הדרך, דוד נמצא לבדו, בלי כלום, בלי מלווה, בלי אוכל, בלי מים. 3 ימים הוא כבר היה בשדה. 3 ימים. הוא הולך לבדו. הוא יגיע לנוב, בפרק א', פסוק ב', הוא יגיע לנוב, לעיר הכהנים נוב, מת מרעב. פסוק ד', מה יש תחת ידך 5 לחם תנה בידי? אילו אומרים חז"ל היה יונתן אולי נותן עוד טיפה, מלווה את דוד, מצייד אותו, דואג לו קצת יותר, אולי דוד לא היה מגיע לנוב. אולי דוד היה מסיל בזה את נוב עיר הכהנים מהשמדה. כל כך הרבה בעיות יהיו מזה, כל כך הרבה קשיים ותסבכות, כי הכל תלוי בנתינה. כמה יונתן ייתן לדוד, ככה יהיו פחות טרגדיות בדרך. זה מאוד קשה. אנחנו לא דנים את יונתן. אבל מערכת היחסים פה של יונתן ודוד, לפי המרחק והקירוב, ככה השאלה כמה טרגדיות יקרו בדרך. כמה זה יהיה מסובך. כמה דמעות יישפכו. טעות קטנה של יונתן, תעלה במחיר יקר מאוד. כל נוב עיר הכהנים תושמד. בטירוף הזה של המלך. שמזמן הוא כבר לא מלך. לכן כותב השם משמואל, וראיתי את זה בהרבה ספרים חוזר, העיקרון הזה. הכל זה בשם הארי הקדוש. המון ספרים אומרים את זה בווריאציות שונות, כולם בשם הארי הקדוש, שיונתן זה שורש משיח בן יוסף. משיח בן יוסף יכול לשתף פעולה עם משיח בן דוד, לעזור לו, להביא לו את הציוד, לתמוך בו, גם כשהדרך היא קצת ארוכה. אבל כל פער שיתגלה בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, יהיה סיבה לבכי. בנאום המספד בירושלים, הרב קוק יכתוב במאמריה, יאמר בנאום ההספד, אנא, אנא, בואו נקרב קצת את שני המשיחים. בואו ננסה קצת יותר לחבר ביניהם. הקשת יש בה גוונים. קשת השמיים יש בה הרבה גוונים. הרבה צבעים. והקשת שאנחנו פה משתמשים בה בארץ לראות חיצים, היא כאין הקשת השמימית. היא משל, היא אותה צורה, היא גם היא דרכה עוברים טיפות של גשם. היא משל הקשת השמימית. אבנו של בנימין בחושן הייתה אבן הישפה. אבן הישפה שונה משאר האבנים, אין לה צבע מוגדר. היא מלאה בהמון המון צבעים. אין לה צבע אחד. לבנימין יש תכונה מיוחדת, שכינה שורה בנחלת בנימין. לבנימין יש המון צבעים. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. יש לבנימין יכולת בענווה, בצניעות, להכיל בקרבו מגוון אדיר. להיות שבט שכולל בקרבו, מאפשר לכולם להרגיש בנוח אצלו. כולם מגיעים לירושלים ומרגישים בבית. יש בבנימין פתיחות אדירה לכל חלקי העם. יש ענווה גדולה אצל שאול, הוא באמת מתבטא לעם ישראל שאול. באמת כולם מרגישים שהוא אבא שלהם. הוא עונה לכל הצרכים של כולם, אכפת לו מכולם, הוא רגיש לכולם. יש משהו בקשת יונתן, יש משהו בקשת של בנימין, הם יודעים לקלוע לסערה. הם יודעים לגוון גוונים מדויקים, המון גוונים. הם יודעים לראות חיצים שונים ומשונים. ויש מה שיהודה יכול לקבל מזה, כלהקים מלכות. לפחות שלושה חיצים. המגוון הזה, הצדדים השונים, הבחינות, 1, 2, 3, יש כמה צדדים לסוגיה. היכולת הזאת, לשים לב לכמה זוויות. חרב אתה יכול לתקוע רק פעם אחת. אתה תוקע. בחץ, קשת, יש לך המון חיצים. אתה יורה חץ אחר חץ לכל הכיוונים. זה יותר מגוון. זה יותר מרחבי. זה שדה. זה פחות מוגדר. זה לא חייב להיות פה קרוב לידך. יש משהו יותר פתוח. יש משהו שיהודה יכול וצריך לקבל מבנימין, שנחבא אל הכלים. דוד יודע את זה, והוא משתחווה 3 פעמים לפני בנימין, לפני יונתן. הוא רוצה לקבל 3 פעמים, 3 חיצים, הוא רוצה לקבל את כל מה שאפשר לקבל. ויונתן רוצה להעניק את כל מה שאפשר להעניק. והם בוכים, הם מתחבקים. וההתחבקות הזאת, איש את רעהו, זה מעבר של נפשות, זה מעבר של רצונות, זה מעבר של אישיות. זה יכול לעבור יפה. אבל הדרך תהיה קצת יותר ארוכה וקצת יותר מסובכת. ודוד יחשד כאויב העם, כמישהו שבא לזרוע פירוד, כמישהו שבא לפלג, שהוא לסובלנות ואין יכולת החלה. דוד יהיה בן מוות. הפרקים הבאים יהיו פרקים קשים מאוד מבחינת הטלטלות שדוד ושאול עוברים יחד עם כל מלכות ישראל, תעבור טלטלות נוראיות, ורק בסוף ספר שמואל א' הטלטלות קצת יירגעו, אבל הם לא ייפסקו מיד, הם יימשכו. טלטלות קשות מאוד, הכל בגלל הפרק הזה שלנו, הכל בגלל חוסר היכולת של שאול לקבל את המסר של יונתן. שאול גוער ביונתן, הוא אומר לו בן אהבת המרדות. חז"ל אומרים בן אהבת המרדות, כשחטפו בני בנימין את בנות שילה שיצאו לחול בקרמים, היה שאול ביישן ולא רצה לחטוף לו אישה, והיא העיזה פניה ורדפה אחריו. לשאול יש ביישנות וענווה יוצאי דופן, צניעות מדהימה. זה מאפשר לו כזאת התבטלות לכולם. הוא לא לוקח לעצמו, הוא לא רודף אחרי שום דבר אישי. אתה הולך לבן ישי, אתה הורס את כל הצניעות של בנימין, את כל הביישנות של בנימין. המרד הזה הוא בושת בשבילך. אני מבנימין, אני מבנות שילה, חבל. במקום שהיסוד הבנימיני יישאר פה. שאול ואנשיו לא ישלימו עם האחדות הזאת והשאיפה לחיבור שמנסה יונתן להשכין. שבוע טוב.